קדוש, אנחנו נמצאים בספר הכוזרי, מאמר שני. מאמר שני, עמוד נון דלת בפסקה יוד דלת, פסקה ארוכה. אז במהדורת אבן שמואל זה בעמוד נון דלת. אנחנו עסוקים במעלתה של ארץ ישראל. מעלתה העיקרית היא כמעלת עם ישראל, לדעת רבי יהודה הלוי, שהיא הנבואה. כלומר, מהי סגולת ישראל לפי רבי יהודה הלוי? זה הנבואה, שהעם היהודי הוא העם של הנבואה. כמו כן, גם ארץ ישראל היא ארץ הנבואה. כלומר, היחס הפתוח בין הנברא לבין הבורא. השיחה הישירה הזאת, זה מיוחד לארץ ישראל. אגב, זה דבר שגם מורגש בעולם כולו, כלומר, גם בתרבויות אחרות, ולאו דווקא מדתות שיצאו מן היהדות, יש תחושה שארץ ישראל היא מקום ההתגלות, וזה מה שמושך אליה. למשל, נתראה דוגמה, אם אתה שואל על דוגמאות, למשל, הדלאי לאמה, שהוא לא בדיוק שייך למרחב התרבותי של הנצרות יהדות אסלאם. אז הוא אמר את אחד הרבנים כל מיני שאלות בענייני הנפש וכדומה. אז אמר לו אותו רב, אני לא מבין מדוע אתה שואל אותנו, אנחנו כזה עם קטן ויש תרבויות ענקיות, תשאל אותם. ענה דלאי לאמה, אם כך אתם אומרים, סימן שאינכם יודעים מי אתם. כן? דוגמה.
למה
כן?
זה קשור דווקא לדעת? אתה מדבר על ישראל בתור.
על ארץ ישראל. מדוע? רגע, בלי להריב. כן. למה זה קשור לארץ ישראל? בגלל שזה היה, השיחה הייתה בנושא ארץ ישראל. השיחה ביניהם הייתה בנושא ארץ ישראל. טוב, יש לי עוד כמה דוגמאות, אבל אין צורך כעת להריך בזה. אם כן, ארץ ישראל בתור ארץ הנבואה. האם זה אומר ש... נגיד שאנחנו אומרים שעם ישראל הוא עם הנבואה, האם זה אומר שאף אחד אחר לא יכול להתנבא?
לא.
אחרים גם יכולים להתנבא, אבל זה ייחודיות שלנו. משל, למה הדבר דומה? ללחם הבגט. מכירים? איפה יש לחם בגט? בצרפת, נכון? צרפת. אבל יש גם, מחוץ לצרפת יש בגט.
איטליה.
אבל מה אומרים? זה לא אותו דבר, נכון? זו, אז בדיוק גם זה דבר. אז נבואה יש, יש בעולם כולו, אבל זה לא אותו דבר. זו. טוב, בארץ הזאת, עכשיו אני קורא בפנים, בארץ הזאת נוצר אדם הראשון ובה מת, כי לפי המקובל אצלנו נקברו במערת המכפלה ארבעה זוגות, אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. טוב, אז זו נקודה שצריך קצת להרחיב בה. מה המשמעות של האמירה הזאת שאדם הראשון וחווה קבורים במערת המכפלה? אברהם, יצחק ויעקב, אני מבין. מדוע? הלוא הם אבות האומה. ואבות האומה קבורים בארץ של האומה. אבל אדם הראשון, איפה הייתם קוברים אותו? אדם הראשון הוא גם שורש האנושות כולה. אני הייתי קובר אותו בעולם כולו. בוודאי, הרי אם האנושות זה שייך לכל כדור הארץ, אז אני הייתי קובר את אדם הראשון בכל כדור הארץ. הרי יש גם מדרש כזה שנאמר שהוצבר אפרו מכל העולם, כדי שכל מקום שיקבר, שם תהיה הארץ קולטתו. עכשיו, אני מבין את זה. באמת, האדם הראשון הוא אישיות אוניברסלית, ולכן הוא שייך לכל מקום בעולם. אז מה העניין שהוא יקבור דווקא במערת המכפלה? עם אבות האומה. זה כנראה בא לתת איזשהו מסר, שהאומה הישראלית היא אוניברסלית ביסודה. קולטתו, קולטת אותו. בעברית פשוט קולטת אותו, אומרים קולטתו. זה עברית פשוט. כן. כן. עכשיו אני רוצה להבין, לא, אני רוצה להסביר משהו, רגע, אני רוצה להבין משהו. כשאברהם אבינו מבקש לקנות את מערת המכפלה, הוא יודע מה זה המקום הזה. יש לו איזושהי ידיעה מוקדמת. אומרים חז"ל, למה הוא כל כך רצה את מערת המכפלה? כי הוא ידע שאדם הראשון קבור שם. מה זה חשוב? כנראה שאברהם אבינו רצה שאחיזתו בארץ, הקאת שורשים לאומיים, לא תהיה בניתוק מתיקון העולם, אלא אדרבה, שזה יהיה בעל אופי אוניברסלי. מובן? האם זה לא מעניין את האנושות? למה אתה אומר את זה?
ככה זה נראה.
שמה?
אני לא...
שמה נראה?
המחקרים, אבולוציה, כל הדברים האלו, אף פעם לא תשמע איפה האדם הראשון, אנחנו באנו מהאדם הראשון. כל הזמן אתה שומע באקדמיה,
סליחה, סליחה, זה לא מדויק.
זאת אומרת, ככה זה נראה. אני גם הייתי במקומות בחוץ, אז לא שמעתי באמת שום דבר שנראה, שמדברים כל כך הרבה על האדם הראשון, על החשיבות שלו,
מחילה מכבודו, אבל עד כמה שאני יודע, אם תקרא מחקרים על פלאונטולוגיה, אתה תראה שתמיד אחת השאלות שהכי מטרידות את חוקרי האדם הקדמון, זה לדעת באיזה מקום הופיע ההומו סאפיינס. כלומר, איפה זה התחיל האדם הראשון. דווקא זה כן, זה מעניין אותם. לא האדם הראשון המקראי, אבל האדם הראשון הביולוגי, זה מעניין אותם.
מחיה גם.
כנראה שיש משהו בנפש האדם שמחפש את הראשוניות. בכלל, אנחנו רואים שבהרבה מאוד תרבויות, ואפילו גם בפילוסופיה, שאלת הראשית היא שאלה ש... זאת אומרת, מעוררת תמיהה אצל האדם. כן, מה אתה רוצה, ידידיה?
האדם הראשון התחיל בארץ ישראל, אותו דבר, הייעוד של העם ישראל התחיל
מחברון,
לא משום מקום אחר.
אתה אומר שעם ישראל התחיל בארץ ישראל?
הייעוד של עם ישראל התחיל מחברון שהיא בארץ ישראל. אז זאת נקודה...
הייעוד של עם ישראל התחיל מחברון.
דוד גם בנעיל את המלכות שלו בעברון.
המלכות מתחילה מחברון, זה נכון. אם הייעוד מתחיל מחברון, זה אני כבר לא יודע. כן? אבל חברון היא חשובה. כן? איך אמר בעל שער החצר, רבי דוד בן שמעון? שמעת על רבי דוד בן שמעון?
עכשיו אני שומע.
רבי דוד בן שמעון היה חכם שעלה ממרוקו באמצע המאה ה-19. הוא הקים את השכונה הראשונה מחוץ לחומות, הלא היא שכונת מחנה ישראל. יש כמה רחובות, יש רחוב דוד בן שמעון, קרוב למלון המלך דוד, בסוף ממילה. שמה זאת הייתה השכונה היהודית הראשונה מחוץ לחומות, בניגוד למקובל בהיסטוריוגרפיה הרשמית שזה היה נחלת שבעה. כן, נחלת שבעה, תמיד כתוב בספרים שזאת הייתה השכונה הראשונה, אבל זה לא נכון. השכונה הראשונה הייתה מחנה ישראל, הוקמה על ידי הרב דוד בן שמעון. עכשיו, רבי דוד בן שמעון כתב ספר, הנקרא שער החצר. שמעת עליה? הוא גם כתב ספר צוף דבש, יש בית כנסת צוף דבש, על שמו בעיר העתיקה. הוא כתב ספר בשם שער החצר, שם יש 613 פרקים, תרי"ג פרקים, על מעלתה של ארץ ישראל. ושם הוא מביא כמה דרשות, יש דרושים מאוד מעניינים. אחד הדרושים זה על הפסוק, אתה תקום תרחם ציון. תקום, ראשי תיבות, תורה, קדושה ומלכות. אתה תקום, תרחם ציון. תקום, תורה, קדושה ומלכות. והוא אומר שזה תלוי בשלושת המקומות של אחיזת עם ישראל בארץ ישראל, שתורה תלויה בשכם, קודש בירושלים ומלכות בחברון. מה? כן, ארגריזין והריבל זה מקום מתן תורה. אז התורה ניתנה בשכם. המקדש בירושלים, המלכות בחברון. אתה אומר שכם זה ראשי תיבות, שם כבוד מלכותו. אהה. ובש זה ראשי תיבות באר שבע.
גם
בית שמאי. אפשר להרחיב בזה. השאלה היא מה אנחנו נרוויח מכל ההתרחבויות האלה. כן? כן.
אותו נקודת התחלה של
עם
ישראל שהוא אוניברסלי, זה גם העניין שהוא לא רק שאדם הראשון נקבע במעט המחל, הוא גם נוצר בארץ ישראל, כאילו,
בגלל
זה...
כן, בדיוק. בכלל צריך להבין, המושג הזה של סגולה, אני רוצה להסביר, עם סגולה, ארץ סגולה. דבר מאוד מעניין, הסגולה הישראלית, מאיפה היא באה? איפה היא נוצרה הסגולה הזאת, לפי רבי יהודה הלוי? מאיפה היא באה? לא, באדם הראשון. זאת אומרת שהזהות הישראלית היא האדם, בסופו של דבר. טוב.
כן.
לא. אף פעם לא אמרתי שהאוניברסליות של אברהם היא חיסרון. מה שאני כן אמרתי שהוא חיסרון של אברהם, לכאורה, זה הקוסמופוליטיות שלו. יש הבדל בין אוניברסליות לבין קוסמופוליטיות. הקוסמופוליטיות זה הניסיון לדלג על הזהות הלאומית. כלומר, לא מה? אני אזרח העולם, אז אין הבדל בין בני האדם, כולם אותו דבר, כל הארצות אותו דבר, בסופו של דבר נוצרת זהות מחוסרת שורשים, שאין לה יכולת לשנות את התרבות האנושית.
איתן האזרחי?
מה שאין כן, רגע. מה שאין כן, אוניברסליות, שזה תיקון העולם דרך הזהות הלאומית. ואשך לגוי גדול, והגדלה שמך, ונברחו בך כל נשכות האדם. בסדר? אז כך שהאוניברסליות זה שבחו של אברהם אבינו. הפיתוי הקוסמופוליטי הוא זה שיש עליו ביקורת. אז את אנ האזרחי אתה יכול להגיד גם בכיוון הזה, גם בכיוון הזה. טוב. איך אני מסביר את המילה סגולה? אתה רוצה שאני אענה לך?
כן.
אז תן לי לענות לך. סגולה פירושו מחסן. אוצר, זאת אומרת מקום שבו מאחסנים את הכל. סגולה מכל העמים. כלומר, אתה מביא מכל האנושות את הכישרונות השונים, וזה יוצר עם, זה יוצר עם סגולה. עם שכולל בקרבו את הזהויות האנושיות השונות. כן? לא. כן.
זה שהוא נוצר ומת, זה אומר שגם
התחלה
של עם ישראל וגם הסוף שלו חרותים
בארץ ישראל? לא, זה שהוא נקבר בארץ ישראל, זה לא בא לומר שיש סוף לעם ישראל, אלא זה אומר שיש שורשים לעם ישראל. אתה יודע, בסין העתיקה, כשהיו שואלים אדם מאיפה הוא, לא היו שואלים אותו איפה נולדת, אלא היו שואלים אותו איכן קבורים אבותיך. כן, ראית את הסרט הקיסר האחרון? לא ראית, ברוך השם, סימן שאתה לומד תורה. אז בקיסר האחרון זה מדובר על איזה ילד סיני שהוא במקרה קיסר של סין, הוא הקיסר האחרון. מביאים לו איזה מלמד מאירופה. ואז הוא שואל אותו, תגיד, אדוני המלמד, איכן קבורים אבותיך? זו השאלה הראשונה שהוא שואל אותו. כן, זאת אומרת, איפה השורשים של האדם? תראה, יש הרבה פעמים טענה כזאת, שיותר חשוב בנים חיים מקברי אבות. אין טענה שמאלנית מפורסמת. מה אתם מדברים על קברים? קברים זה לא... זה מת. כן, אבל אם אנחנו רואים מבחינה היסטורית, מה נתן חיות לאומה, דווקא הידיעה שקברי אבותיה כאן. יש ספר שכתב אותו איזה גוי בארצות הברית, שכחתי את השם שלו, מילים משהו ג'ונסון. נקרא History of the Jews, היסטוריה של היהודים. ספר משהו כמו 700 עמודים, 800 עמודים. ספר מאוד מעניין כי הוא נכתב על ידי גוי מאמין דווקא, שטוען להיסטוריות המוחלטת של כל התנך. כן? איך הוא פותח את הספר? בתיאור של מערת המכפלה. הוא אומר, כל המבקר היום בחברון רואה שם מקום קבר בין 4,000 שנה, וצאצאי הקבורים שם גרים לידו. בדיוק? כן. אדם וחווה ברשימה של יעקב. יעקב לפני מותו מציין מי קבור במערת המכפלה. מדוע הוא לא מציין גם את אדם וחווה? הבנתם את השאלה? הוא שואל, כשיעקב מדבר עם יוסף, הוא אומר, תקבור אותי במערת המכפלה. שם קברו את אברהם ושרה אשתו, ושם קברו את יצחק ואת רבקה אשתו, ושם קברתי את לאה, תקבור גם אותי שם. מדוע הוא לא רואה לנכון לספר שגם אדם וחווה קבורים שם? עד כאן השאלה של ניסן יואלי. דוקטור ניסן יואלי. נו, מה אתם אומרים? לא יודע. טוב, הלאה. באמת? לא יודע. טוב, בואו נמשיך. על הארץ הזאת נפלה המחלוקת והקנאה בראשונה בין הבל ובין קין, כאשר ביקשו לדעת מי משניהם ירצה לבוא במקום אדם, כסגולתו וגרעינו, ובזה יהיה הוא היורש את הארץ, והוא המדובק בעניין האלוהי, ואחיו לא יהיה כי אם כקליפה. טוב, זה מעניין. קודם כל יש מדרש על זה. כן, כתוב, ויומר קין אל הבל אחיו, ויהי ביותם בשדה. ויקום קין אל הבל אחיו, ויהרגהו. מה זה ויהי ביותם בשדה? לא, סליחה, אני שואל לא על מנת שתענה. מה זה ויהי? זו שאלה רטורית. לפעמים כשאדם מעביר שיעור, הוא שואל שאלה כי הוא רוצה לענות עליה. בסדר, אין בעיה. ויהי ביותם בשדה? אז מה זה ויהי ביותם בשדה? חזל אמרו שזה היה הסיבה של הרצח. כלומר, דרך המילים האלה, ויהי ביותם בשדה, אנחנו לומדים על המניע של הרצח הראשון. ויש כמה דעות. אחת הדעות היא שהם רבו על הר הבית. מדוע? הם אמרו, כדור הארץ גדול, בואו נחלק אותו בין שנינו, נעביר את הגבול בינינו. הגבול עבר בדיוק בירושלים. וכל אחד רצה את המקום שבו הבל הקריב את קורבנו. זה היה הר הבית, ולכן נאמר, ויהי ביותם בשדה, שנאמר ציון, שדה תחרש. אז על זה הם רב. על יסוד המדרש הזה מופיע כאן דעתו של רבי יהודה הלוי, שעל זה הם רב, כי זה לא כתוב מפורש בפסוק. ואז קרה מה שקרה, הבל נהרג ונשארה המלכות עקרה, כמו שנאמר, ויצא קין מלפני השם, זאת אומרת מן הארץ ההיא. אז איפה זה לפני השם? זה ארץ ישראל. ויצא קין מלפני השם, כלומר יצא מארץ ישראל. לאן הוא הלך? מה? איפה בחוץ לארץ? בארץ נוד. איפה זה ארץ נוד? קדמת עדן. איפה זה ארץ נוד קדמת עדן? אז אני אגיד לכם, יש מדרש לא מפורסם. כן, יש מדרשים מפורסמים, יש מדרשים לא מפורסמים. המדרשים הלא מפורסמים הם פחות חשובים, הם פחות מרכזיים, אבל בכל זאת הם מעניינים. יש מדרש שאומר שהייתה שיחה בין שלמה המלך לאשמדי מלך השדים. כן, אבל השיחה שאני עומד לספר לכם היא לא בגמרא, היא מובאת באוצר המדרשים של אייזנשטיין. עמוד 500 ונדמה לי 15. על כל פנים, שלמה שואל את אשמדי, האם יש אנשים מהצד השני של הארץ? כן, אנטיפודים קוראים זה, מהצד השני יש אנשים. אומר לו אשמדי, כן, יש. אומר לו שלמה, אתה יכול להביא לי אחד? אין בעיה, עשה, פיפס. כן, אוקוס, פוקוס, חומוס, פלאפל, פיטה, טק, הביא לו אותה. וכתוב שהוא היה מאוד מפחיד, היה לו שני ראשים, והיה לו כידון, והוא היה מפחיד מאוד. ואז שלמה מקיים שיחה עם האיש הזה, שבא מהצד השני של כדור הארץ, אומר לו, מאיפה באת? מאיפה אתם בכלל קיימים? אומר, אנחנו מבני קין. אז לפי המדרש, לאן קין הלך? לאמריקה. כן? ומאיפה המדרש לקח את זה? בסדר, זה נחמד, אבל מאיפה המדרש לוקח דברים כאלה? פשוט, מה אומר קין? הן גירשת אותי היום מעל פני האדמה. אז מה זה מעל פני? כלומר, כנראה שכדור הארץ מתחלק לשני חלקים. הצד שבו נמצאת ארץ ישראל, והצד שבו אין ארץ ישראל. אגב, זה מסביר משהו מאוד מעניין. כאילו, כן, כאילו יש פני הארץ ואחורי הארץ. גם בספר הכוזרי, גם שאנחנו רואים בהמשך שם, מה נקרא תחתית הארץ? תחתית הארץ זה הצד של אמריקה. זה אגב ההסבר שנתן הרבי מלובביץ' לכך שהוא נסע, שהוא העתיק את חסידות לובביץ' לניו יורק. הוא אומר, הוא בא להראות שיש הערה גם בצד האפל של כדור הארץ, בצד החשוך. כי הוא הצד השני, גם שם יש קדושה. כן, זה מה שהוא רצה להראות. אבל מה זה אומר? זה אומר שבני קין לא מתו במבול. נכון? תמיד אומרים ככה, במבול כולם מתו. נו, אז מאיפה יש בני קין מהצד השני? כנראה שהמבול לא היה שם. איך אני יודע? כתוב מפורש, ויהי הגשם על הארץ. ויהי הגשם על הארץ. משמע שעל הארץ היה גשם, מהצד השני לא היה גשם. טוב. מה? למה זה נס? זה לא נס, היה גשם על הארץ, מה שכתוב. מה? כן, אבל איך יכול להיות מבני... בסדר, אז אם נעמה התחתנה עם נוח, בסדר, אז זה מבני שט, כולם, שם חם ויפת. אבל ההוא שדיבר על השמדי, עם השמדי מלך השדים, הוא אומר שהוא מבני קין, הוא אומר שהוא לא מבני נוח. כן. אם אפשר לתת תשובה לפי שיטתו של הרב, יש פשט ויש דרש. ויעקב לא רצה להוציא מקרא מדי פשוטו, ולכן לא סיפר על קבורת אדם וחווה במערת המכפלה. הוא לא דיבר על קברים מדרשיים, בסדר. זה אפשר. טוב. טוב, בקיצור, בואו נמשיך. שכן קין אמר, הן גירשת אותי היום מעל פני האדמה, ומפניך אסתר. מה זה פניך? המקום של הארת הפנים. וכן ביונה נאמר, ויקום נוח לברוח תרשישה מלפני השם, כי אם כי הוא לא ברח כידוע, כי מארץ הנבואה. והנה השיבו האלוה ממעי הדגה אל הארץ ההיא, ושם ישרה עליו נבואתו, וכשם שרמזו לארץ הזאת בכינוי לפני השם, כך נאמר עליה, תמיד עיני השם אלוהיך בא. עכשיו שימו לב שיש כאן הבדל תהומי, בין ההסבר של רצח קין את הבל לפי מאמר שני, לבין ההסבר שמצאנו במאמר ראשון. במאמר ראשון, מה הייתה הסיבה של הרצח לפי רבי יהודה לוי?
קורבן.
לא, זה לא מה שכתוב במאמר ראשון. זה כתוב בתורה, אני מחפש מה כתוב במאמר ראשון של ספר הכוזרי. הוא מקנה בסגולה, זה הכל. יש לו קנאה בזהות האנושית שיש בהבל. לא בארץ. כן, אבל שים לב לתחילת הפסקה. על הארץ הזאת נפלה המחלוקת. כלומר, כאילו שנקודת המוצא של הריב היה קודם כל הארץ. בעוד שבמאמר ראשון, נקודת המוצא של הריב זה הסגולה. מה הסיבה להבדל הזה? כי מאמר ראשון מדבר על עם ישראל, ומאמר שני מדבר על הנבואה, והנבואה קשורה לארץ ישראל, זה הכל. כן. בכלל זה כלל בכל ספר הכוזרי, שסוגיות חוזרות על עצמן ממאמר למאמר, וכל פעם בהטיה לפי הנושא של המאמר. טוב, ומי שנולד שט, והוא דומה לאדם, כמו שנאמר, ויולד בדמותו כצלמו, בא הוא במקום הבל, כמו שנאמר, כי שט לי אלוהים זרע אחר תחת הבל, כי הרגו קין. שאלה, מה זה הסיפור הזה? שט לי אלוהים זרע אחר תחת הבל, כי הרגו קין. אז מה זה שט?
זה
הבל שני. אז אני לא מבין. אם הבל הרגו קין, מי ערב לי ששט לא יהרגנו קין? קין עשה תשובה, זהו, זה הכל. כלומר, קין עכשיו מוכן להפסקת אש והכל. ברגע שקין עוד פעם יתושש, הוא עוד פעם יהרוג את שט. זה לא רציני מה שאתם אומרים. אלא שזה שט הוא הבל דגם משופר. זה הבל 2000. כלומר, מה שעושה הבל, מה עשו ששט? שט לי אלוהים, זרע אחר, תחת הבל כי הרגו קין. אם כן, זה הבל כזה שקין לא יכול להרוג אותו. למה? כי צריך להבין, למה בעצם הבל נהרג? למה שהבל לא יהרוג את קין? פשוט, הבל אומר, אם אני הורג את קין, אז אני הופך בעצמי לקין. אני לא ארד למדרגה של האויב. לא, זה חשש אמיתי. כלומר, אם הרי קין רוצח, אם אני הורג אותו, גם אני רוצח. לכן הבל בעצם נתן לקין להרוג אותו. מה החידוש של צלשט? אני הבל, הערכים שלי הם הערכים של הבל, אבל אני לא אתן לקין להרוג אותי, אני אשתמש בכלים שלו, אני ארד למדרגה שלו. ואז יוצא שהכל, כל הבל, והידיים ידי שט, ידי קין. זה יוצא שט. מובן? לכן הזהות של עם ישראל לא יצאה מהבל, אלא משט. מובן? טוב. בכלל, יש מדרש כזה, כתוב, ויקום קין על הבל אחיו. כתוב ויקום. אם הוא קם, סימן שעד אז, שכב. כן? בשוכבך ובקומך. איפה הוא שכב? אומרים חז"ל, הוא שכב תחת הבל. מדוע? כי הרי הבל ראה שקין רוצה להרוג אותו. כך מובא במדרש. והוא הפיל את קין על הארץ. כי הוא צריך להתגונן. עכשיו, מה נשאר להבל לעשות אחרי שהוא מפיל את קין על הארץ? להרוג אותו. אמר לו קין, כמו במלך האריות, זימבה. אמר לו, הבל אחי, אם תהרוג אותי, אם תהרוג אותי, מה תגיד לאבא? אמר לו הבל, טוב, בסדר, אני עוזב אותך. ויקום, קין הבל אחי ויהרגו. כלומר, מה פה הכישלון של הבל? שהוא מעריך שהערכים שלו כבר הופנמו על ידי קין. כיוון שקין אומר, תשמע, אני הבנתי את מסר האחווה. אני מוכן להתנהג לפי עולם הערכים שלך. גם אני דמוקרט, כמוך. גם אני מכיר את הערך של כבוד האדם וחירותו. אני לא עושה לך שום דבר. עכשיו, מה הטעות של הבל? זה טעות בחינוך. כלומר, המחנך צריך להכיר את מצבו האמיתי של החניך. לא רק דעת האויב, דעת את החניך. כלומר, הבל הוא המופקד על החינוך. כן, הוא היה צריך לשים לב שקין לא יפנים את הערכים האלה. ולכן הבל נהנש. מה היה עונשו של הבל? נהרג. מה היה עונשו של קין? גלות. אז אם כן, מי חטא חטא יותר חמור? הבל. כלומר, מי שאיננו מסוגל להבחין במצב של האלימות באנושות, הוא החוטא. כן? ויש אולי מה ללמוד מזה. טוב, ברוך השם, אנחנו התגברנו על הדברים האלה. למשל. טוב. ונעשה הוא, אני חוזר עכשיו לכוזרי. ונעשה הוא, ראוי להיקרא בן אלוהים, שם שנקרא בו אדם, וראוי לנחול את הארץ ההיא, שהיא רק מדרגה אחת למטה, מגן עדן. מה זה הסיפור הזה שהוא נקרא בן אלוהים? בן מלשון בינה, כן, הבנה. כלומר, הוא מבין בעניינים האלוהים. יש פסוק כזה בסוף פרשת בראשית. אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם. מי הם בני האלוהים שבאים אל בנות האדם? בפשטות מדובר, לפחות איך שרב יהודה הלוי הבין את זה, שבני האלוהים זה בני שת. ומי זה בנות האדם? בנות קין. עכשיו, אם אנחנו שמים לב למה שאנחנו יודעים מהתורה על בני קין, ומה שאנחנו יודעים על בני שת. אנחנו רואים שאצל בני קין התפתחו כל המרכיבים של הציוויליזציה האנושית. נכון? דיברנו על זה, לא? שיובל, יובל, תובל קין ונעמה, יובל המציא את הכלכלה, יובל את האומנות, תובל קין את הטכנולוגיה, ונעמה את הבידור. אז חברה שעוסקת בכלכלה, אומנות, טכנולוגיה ובידור, זה נקרא בנות האדם. כי זה בעצם עולם שבו האנושות מתפתחת בכל המובנים של העושר. כלומר, האידאל האנושי בחברה הקיינית זה להיות עשיר. אין לזה שום קשר לעובדה שאחד מגדולי הכלכלנים במאה ה-20 שמו היה קיינס. אבל זה בעצם מה שהם עושים שם. הם עשירים. לעומת זה, במה עוסקים במשפחה של שט? עוסקים בדעת אלוהים. כן? שט, כתוב שהוא בדמותו כצלמו, בנו של שט אנוש, אז אוכל לקרוא בשם השם, על חנוך, ויתעלה חנוך את האלוהים. אם כן, יש לנו בני האלוהים ובנות האדם. מה האידאל האנושי של משפחת שט? להיות חכם. אז יש לנו, אפשר לומר, משפחה של חכמים, משפחה של עשירים. מה חסר? גיבורים. אין הנבואה שורה, אלא על חכם, עשיר וגיבור. להיות חכם בלבד זה לא כל כך מסובך. להיות עשיר בלבד זה גם כן לא כל כך מסובך. מה שקשה זה לחבר ביניהם. נכון. ולכן היה צריך שבני האלוהים יבואו אל בנות האדם. אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם וילדו להם, המה הגיבורים. אשר מעולם אנשי השם. עכשיו, אם נלך לפי המסורת של חז"ל, טוב, נוח, אנחנו יודעים שהוא מבני שט. לפי המסורת של חז"ל, הוא נשוי לנעמה, מבנות קין. ויולדים. מה הם יולדים? שם חם ויפת. אז מי הם הגיבורים? שם חם ויפת. כלומר, מי שם חם ויפת ואילך, יש אפשרות של זהות אנושית חדשה. דיינו, הנבואה הישראלית מתחילה להיות אפשרית. כי יש גיבורים בעולם. כי הם גיבורים. אז הנבואה הישראלית היא אפשרית. כי יש שם חם ויפת. אגב, הדבר הזה יש לו השלכה חמורה מאוד. כי זה אומר שיכול להיות, כלומר שמכאן ואילך אפשר למחוק את הגרסה הקודמת של האנושות. לכן המבול הופך להיות אפשרי. כלומר, דווקא ההתקדמות של האנושות יש לה השלכות מצמררות. כי דווקא בגלל שהתקדמת, אז הגרסה הקודמת נפסלת. יש כתרוג. לכן אמרו רבותינו שהצדיקים צריכים להתפלל על הדור. אולי תוריד את היד ככה, זה פשוט מפריע לאנשים. הצדיקים צריכים להתפלל על הדור. למה? כי הם אשמים בצרות של הדור. כפי שאומר רבי פנחס מקורץ, שאומר 10 דורות מאדם ועד נוח. לא קרה שום דבר. הגיע צדיק אחד נוח, יש מבול. 10 דורות מנוח ועד אברהם, ולא קרה שום דבר. הגיע צדיק אחד אברהם, סדום ועמורה נהפכים. כלומר, יש כנראה אחריות של הצדיק לצרות של הדור. למה? בגלל שברגע שהצדיק מגיע, הוא מעלה את הקריטריון של המוסריות, ואז מי שלא עומד בכך, יש כתרוג עליו. כן? אז זה לא כל כך פשוט הסיפור הזה, להיות צדיקים. הצדיקים צריכים להיזהר שצדקותם תעלה את האחרים, כלומר תהיה צדקות מאחדת, מכלילה, אינקלוסיבית, ולא צדקות אקסקלוסיבית שדוחה את האחרים. ועכשיו יש פה שאלות. כבוד הרב שלום, מזיכרוני האגדה על שלמה המלך והשמדי לוקתה ומובאת בספר האגדה של ביאליק ורבי נצקי, תחת הסיפורים על שלמה. יפה. מרבים לדבר על סגולת הארץ, אבל לא מצאתי שום הסבר מה בכלל הערך בזה שיש ארץ קדושה. כלומר, אחרי שהשתכנענו שארץ ישראל היא בעלת סגולה וקדושה. צריך לשאול, למה זה ככה? מה הערך בזה? תודה. תשובה. זה חשוב שהעולם יפעל בצורה של אורגניזם. ובאורגניזם יש חלק ליבי וחלק היקפי. כמו שגם זה חשוב שיהיה עם סגולה. כלומר, על מנת שיהיה עילוי למציאות, צריך שתהיה נקודת חיים מרכזית ושיהיו איברים. אם לא תהיה נקודת חיים מרכזית, לא תהיה אחיה העלאה להיקף. לכן מכוחה של ארץ ישראל מתחיים כל הארצות. עכשיו תגיד, אולי כל הארצות יהיו ארץ ישראל, אבל אז לא יהיה מתח של עלייה. זה כמו שלמשל לעתיד לבוא. הגויים יגיעו למדרגת יהודים, נכון? זה כתוב, נכון? איך כתוב? כתוב. ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם. נכון? כתוב בזכריה. אז כל העולם כולו, עמים שלמים, יגיעו למדרגת עם השם. ומה עם עם ישראל? ממלכת כהנים. אז כולנו נהיה כהנים. ומה יהיה עם הכהנים? היו כולם ככהנים גדולים. ומה יהיה עם הכהן הגדול? יהיה סופרמן. כלומר, הכל נתעלם. אבל אם אתה לא שומר על, 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 על ההפרש בין ישראל לעמים, אז כל מתח העלייה מתבטל. לכן אותו דבר לגבי ארץ ישראל ושאר הארצות. אם כן הוא, לפי דברי הרב, מדוע השם בא בטענות קשות לקין? הרי קין לא נמצא בדרגה הרצויה, ומדוע לכעוס עליו? וכן, הבל נענש על כך שלא חינך את קין. ומדוע שהשם יתבע את דמיו? טוב, לגבי השאלה השנייה קודם כל. מדוע הקדוש ברוך הוא מעניש את קין? לכאורה, קין היה בסך הכל שופט. מה, אתה אומר שאני רוצח? אני לא רוצח, אני שפטתי אותו למיטה. ואיך אני שפטתי אותו? אני אמרתי, הוא מחנך גרוע, אז אני הרגתי אותו. נכון? כתוב בגמרא, גם במסכת גיטין, נכון? שדוד הרג את המורה של יואב. נכון? למה? כי הוא לימד אותו את הפסוק לא נכון. תמחה את זכר עמלק במקום זכר עמלק, ולכן הוא הזה לא הרג, הרג רק את הסחרים ולא את הנקבות, לכן היה צריך להרוג אותו. זאת אומרת, מחנך גרוע, הורגים אותו, לא? שגיגת תלמוד, עולה זדון. אז קין יכול להגיד, מה אתם רוצים ממני? עשיתי מה שצריך. נכון? הספק הזה נמשך 7 דורות. עד תובל קין. תובל קין ממציא את הנשק, אז מתברר שקין היה רוצח. הוא מוציא לפועל איזשהו שורש שנמצא בקין. אבל אולי קצת נרחיב את זה. השאלה, מדוע בכלל באים בטענות אל קין, היא טענה של קין עצמו. זוכרים מה שכתוב בתורה לגבי הקורבנות שם? וישה השם אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה. אפשר לפתוח את החלון קצת? וייחר לקין מאוד, ויפלו פניו. עכשיו, וייחר לקין מאוד, אני מבין. למה? הוא ממש לא מרוצה מזה שהבל מנחתו התקבלה. הוא ממש לא מרוצה. אבל למה ויפלו פניו? למה הוא בעשה מזה? יש משהו אחר. הוא כנראה מבין שאין לו ברירה אלא להיות במצב של קנאה. כלומר, הוא מבין שכיוון שהוא נברא כפי שהוא נברא, בתור בכור, הוא לא יכול שלא לסנוע את אחיו הקטן. אתם מבינים למה? כי כל בכור הוא רוצח מולד. כי הרי הבכור בהתחלה היה בן, אז הוא היה מרכז הכל. פתאום נולד לו אח. אז הוא הופך מבן לאח. מרכז הכובד של ההתעניינות האנושית עובר ממנו אל אחיו. אז צריך לבטל את האח כדי לחזור להיות בן. ולכן הוא רוצח, כי הוא לא רוצה אח. ולכן אין ברירה, לכן קין אומר, מה? אתה בכור. זאת אומרת, אם אתה בכור, זה אומר שאתה תמודע שלך, הוא תת מודע רצחני. מה הבעיה בזה? לא, אני אסביר לך משהו. יש, כששואלים ילד, כמה אחים יש לך? אז הוא אומר, יש לי אח אחד. ואתה שואל אותו, תגיד, והאח שלך, כמה אחים יש לו? אין לו. כלומר, יותר קל לראות, לראות שיש לי אח, מאשר להכיר את עצמי כאח של מישהו אחר. ולכן קין, באופן טבעי, אין לו ברירה, אלא לרצות, לרצוח את אחיו. לכן הוא אומר לקדוש ברוך הוא, זה נורא, בראת אותי עם דפקט מולד. זה נקרא, ויפלו פניו. ויומר השם אל קין, למה חרה לך? ולמה נפלו פניך? כלומר, אין לך סיבה לא לקנה, וגם לא להתעצב על זה שאתה נולדת בצורה כזאת. למה? הלא אם תיטיב, שאת. כלומר, מכיוון שיש לך בחירה חופשית, זה שאתה התחלת מנקודת מוצא נמוכה יותר, זה שיש לך נחיתות ראשונית, זה דווקא מצוין, כי אם אתה תתגבר על זה, אתה תתעלה למעלה מהבל. הלא אם תיטיב, שאת. ואם לא תיטיב, לפתח אתה תרובץ, ואליך תשוקתו, ואתה, אבל אתה, תמשול בו, אתה יכול להתגבר על זה. כלומר, יש אדרבה, כלומר, לקין, יש נתוני פתיחה גרועים, וזה עצמו המעלה. מה עשה קין? מה? שאת זה להתעלות, כן. סעט זה תעלה. לא הבנתי. נכון. חרה פה על הקורבן. נפלו פניו על זהותו. הוא אומר, אני נבראתי באופן כזה שאני לא יכול שלא להיות רוצח.
שלא
יקבלו את
הקורבנים.
לא. זה חרה פה. נכון? אחר כך יש, נפלו פניו. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אין לך בעיה, אתה אם תטיב, סעט. מה עשה קין אחרי שהוא שמע את זה? לא. יפה. ויאמר קין אל הבל אחיו. מה הוא אמר לו? שהוא אחיו. כלומר, הוא ניסה את האחווה. אתה אומר לי לנסות להיות אח, אז אני הולך לנסות. ויאמר קין אל הבל אחיו. כלומר, הייתה אופציה של אחווה. היא לא מומשה, היא מומשה בצורה הפוכה. אבל היה ניסיון לפחות. יוצא לפי זה שמה זה אלימות? אלימות זה דיבור שלא הצליח. שהתחיל ולא נגמר.
למה זה
ככה? מה? למה זה ככה? אני מנסה לדבר איתך. לא הולך לי, אני הורג אותך. אבל אם לא הייתי מתחיל בכלל את השיחה, גם לא הייתי רוצח אותך. כן.
אתה חייב להיות כזה קיצוני?
כן. כידוע, זה מה שאמר לו שם אברהם ללוט. אל נא תהי מריבה ביני וביניך ובין רועי ובין רועיך. כי מכיוון שאנחנו אנשים אחים, אם זה ימשיך ככה, אני ארוג אותך. כידוע שקין היה הרוצח הראשון. והאם כל רצח שמתבצע היום הוא משתייך לקין? זאת אומרת שבגלל אותו רצח הראשון באה המילה רצח לעולם, כמו לדוגמה חסד שאדם עושה יוצא לפועל של אברהם אבינו תודה? לא יודע, לא בטוח. כן, בבקשה.
מה עם ישראל, בני בכורי ישראל?
בני בכורי ישראל.
אין לנו אחים.
נכון. מה? ההפך. מי זה הבכור האמיתי? הבכור האמיתי זה מי שיודע על עצמו שהוא שני. בית, כף, רש. בית, האות השנייה של האחדים, כף של העשרות, רש של המאות. כלומר, מי שיש לו ידיעה שהוא שני, הוא ראוי להיות הבכור. לכן בני בכורי ישראל זה חידוש, כי הרי באופן גלוי זה לא ישראל שם הבכור, אלא זה מצרים שם הבכור. ואמרת אל פרעה, בני בכורי ישראל. נו ואז מה? איפה המשך המשפט? אלא זה בא לומר, בני בכורי זה ישראל ולא אתה. כן, זה חידוש שהתחדש. כן, בבקשה. כן.
אז מה זה
הגן עדן? לא קראתי את זה. לא, הגענו כמעט למשפט הזה. כן.
למה הבן הראשון צריך להגיד שהוא שני?
נכון. לכן צריך להתגבר על זה. למשל, ראית באהרון הכהן. כן, הלא אהרון אחיך הלוי, ידעתי כי דבר ידברו, הנה יוצא לקראתך, ורעך ושמח בליבו. מה היה החידוש כאן? שאהרון היה מבוגר ממשה, והוא שמח בגדולתו. הוא הפך את מידת הדין של הבכורה למידת חסד, ולכן ראוי היה להיות כהן. לא, אמרתי שזה התת מודע, זה נקודת המוצא. זה כמו שתגיד בתת מודע, מתברר שאדם הוא פרא אדם. כל אדם הוא חיה. נכון? יש זה. אדם זאב לרעהו. איך אומרים בערבית? הומו הומיני לופוס. נכון? האדם זאב לרעהו. אז מה זה אומר? שאנחנו ברברים? לא, אנחנו לא חיות. רק בני אדם. כן? כלומר, יש לנו אפשרות לבחור. זהו יום הבוחר. כן. בכלל, כל המדרשים שמסבירים מדוע קין הרג את הבל, יש הרבה מדרשים. מסיבות כלכליות, מסיבות של תסביר חדיפוס כפול, כל מיני דברים שיש שם. מה המדרשים האלה רוצים לומר? שאנחנו מכירים את התפקודים של נפש האדם ותפקודי האלימות שבנפש האדם. ולמרות כל זה, המוסר של האדם גבוה מכל זה. מובן? לכן, למשל, אין לך במשפט העברי המושג של נסיבות מקילות. יש מזיד ושוגג, אבל לא נסיבות מקילות. כי הנסיבות, שנגיד גדלתי בשכונה כזאת וכדומה, אלה הם נתונים. אבל על הנתונים אפשר להתגבר. מובן? טוב. אין... זאת אומרת, תמיד הבכור, זה לא הולך לו. כן, יש זה, הרבה פעמים זה ככה, נכון. הרבה פעמים הבכור זה לא הולך לו. טוב.
ראינו את זה בשרשרת, כן, והבל.
מה?
ראינו את זה בשרשרת, כן, והבל, הבל נהרג.
נכון, נכון.
עשיו ויעקב.
אמת.
יעקב נקע.
נכון. טוב, בואו נמשיך. קישת לי אלוהים זרע אחר תחת הבל כרגו קין, ונעשה הוא ראוי להיקרא בן אלוהים, שם שנקרא בו אדם. וראוי, אני קורא כאן את המשך המשפט, וראוי לנחול את הארץ ההיא, שהיא רק, עכשיו, מי שהוא ראוי מבחינה מוסרית, הוא יורש גם את הארץ. יש ברשי, רשי מביא מדרש שאמר רבי יצחק, מה טעם פתח בבראשית, נכון? אומרים שזה השם של אבא שלו, אבל מה טעם פתח בבראשית? שאם יאמרו אומות העולם וכו'. ואז מה אומרים להם? כל הארץ של הקדוש ברוך הוא נתנה, לא, לא, כבודו מדלג. כל הארץ של הקדוש ברוך הוא בראה ונתנה. אני מבקש לא לזייף. לא, לא, לא. אני מציע, ראה. למה אתם עושים ניחושים? תנו לי להגיד. כל הארץ של הקדוש ברוך הוא בראה ונתנה לאשר ישר. זה כתוב, נכון? אם כן, הקריטריון של ירושת הארץ הוא קריטריון מוסרי. על פי איזה מוסר? על זה נאמר, ישר בעיניו, לא דווקא בעיניך. כן? אבל בסופו של דבר, מה שניתן הארץ ניתנה לאשר ישר. כלומר, אם אנחנו בדור שלנו זכינו לרשת את הארץ, סימן שאנחנו ישרים. ויש בנו איזושהי נטייה מוסרית, שהיא היסוד לאפשרות שלנו לרשת את הארץ הזאת. בסדר? מה אני מגדיר ישרים? זה צריך לשאול את הקדוש ברוך הוא, ישר בעיניו. כן? וראו לנחול את הארץ ההיא, שהיא רק מדרגה אחת למטה מגן עדן. אז מישהו שאל פה, מה זה גן עדן? גן עדן זה משהו נפלא. זה ממש גן עדן. רק זה לא בעולם הזה. אבל בעולם הזה יש לך נקודת השקה מגן עדן, ארץ ישראל.
זה כמו שהרב אמר קודם, שיש מתח בדרגות שבבריאה, אולי זה המתח
כן.
של ארץ ישראל לבין הגן עדן.
כן, אבל גן עדן הוא לא בגיאוגרפיה. כלומר, אתה לא על כדור הארץ תמצא מקום שהוא גן עדן. כן. טוב, עד כאן להיום. שלום.